סימן תף עין בית. אנחנו מתחילים קצת מהסוף ללמוד הלכות ליל הסדר.
כן, משוער.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שמעתי אתמול שיעור בהלכות נידה שלי ומאוד נהניתי. שמעתי שיעור בהלכות נידה של עצמי.
עוד ביקש להחזיר את
הזה
ולא להשאיר את השולחן.
איזה פחד, אל תתחיל אותנו, אנחנו נבלים. אומר הרב שבת, אנחנו נבלים. אמן.
לא היה בטוחה בשיעור, לכן זה היה שיעור טוב. היה מי שיפיע.
הרב אשכנזים בשבת בבוקר. מה, עדיין צריכתי להבין כמה מותר שיהיה להם, כמה מזל מותר שיהיה במאכל. מה, איך אני יכול לקמת את זה למייס, כאילו? כאילו אם זה נוזל, אם זה כאילו סמיך, אז כן אפשר.
אם זה קרוש, זה מחלוקת בין המגן אברהם לרבי עקיבא איגר.
בקרוש. אבל מה זה קרוש? ציצות עם רוטב למשל, אין, אפשר להגיד.
שלא נשפח, שלא נוזל. זה לא קשור גם לאשכנזים, דעתי אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים.
כן, ספרדים גם צריכים להחמיר בעניין הזה?
הרב עובדיה מקל, אבל רבים מרבני הספרדים החמירו. ומדוקדק מהשכן ערוך לא כמו הרב עובדיה, אומר הרב משאש. יכולים להחמיר בעניין הזה, כן. אבל אם זה קרוש, יש מחלוקת גדולה. כלומר, דבר שעכשיו הוא קרוש, נגיד ה...
קרוש זה ממש שאני נוגע בו ואני לא נרטף. אין דבר כזה כמעט, כי כל הקציצות.
שבת תמיד
רוטב שום קר. רוטב קר הוא לא, אני נוגע בו ונוזל.
לא, אני מתכוון, אתה שופך את הסיר ונשאר במקום.
לא, זה אין כאן דבר.
בטח שיש כזה דבר.
לא, רק משהו, זאת אומרת, אבל נגיד כל הדברים הרגילים שאנשים מחממים של קציצות עם רוטב קצת, או עוף ששמים בו רוטב מסביב. זה דג, לא משנה, כל הדברים האלה, שהרוטב הוא ברור שהוא לא העיקר. אבל הוא, אין מצב שהוא לא יהיה, כאילו אין שום סיטואציה מעשית שהוא לא יהיה.
ככה בדג הרוטב זה העיקר.
בדג, בסדר, כשבדג אוכלים אותו בערב.
אם אתה רואה אותו, זה אסור.
ואם נגיד זה ירקות שהרוטב יצא תוך כדי, זאת אומרת נגיד כישורים.
זה מותר. זה מותר.
זה יהיה ממש, זה יציף לי ממש את זה, זה הרב אמר שאני יודע.
זה מותר.
יש לכם מציאה, היא דימור הנקוד ברעיין הזה.
אז אולי אני אשים ירקות ואת הדבר, ואז אני אבנה על זה מראש, יצא על זה רוטב, ואז ייתן טעם במאכל.
אפשר?
זה לא הרמה.
סימן תפיין בית סעיף א', אנחנו עוסקים בהלכות ליל הסדר. אם נספיק נתקדם הרבה, אז בעזרת השם נוכל להתכונן טוב ליל הסדר.
נלך לפי הלכות הרבה חשובים, לא לפי הסדר.
בסדר גמור. אז ננסה למקד, בסדר, מה שאינו נאמר, ננסה למקד את הלימוד בהכנה לליל הסדר. אני כואב לי כל שנה לראות שאנשים עושים את ליל הסדר מדי שנה בשנה, וחוץ מהשיר יפה קדש ורחץ ששנו אותו במנגינות שונות, ואתם לא מבינים כל כך את המשמעות של הדברים ואת המצוות דאורייתא ודרבנן שיש לנו בליל הסדר, הרבה מאוד מצוות. אם כן, אומר פה השולחן ערוך, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי לאכול מיד כשתחשך, ואף אם הוא בבית המדרש יקום, מפני שמצווה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו, אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך. ההלכה הקטנה הזאת משוקעים בה הרבה מאוד עקרונות. בוא נראה מה כתוב פה, שצריך לערוך את השולחן מבעוד יום. כמו שאתם זוכרים, בהלכות שבת אין הלכה כזו, אף על פי כן רבות נשים נוהגות גם בשכול שבת לערוך את השולחן מבעוד יום, נכון? יש כאלה שנוהגות משישי בבוקר, יש כאלה שנוהגות משישי בצהריים, אה?
ראיתי גם חמישי.
גם חמישי? כבר בחמישי. כל זה על פי הקבלה. כל זה על פי הקבלה, אבל השולחן ערוך לא הזכיר את הדבר הזה בהלכות שבת. עקרונית אפשר לערוך את שולחן שבת גם אחרי התפילה. מנהג נשים מנהג אמותינו שהשולחן יהיה מוכן מכל. אבל בליל הסדר זה לא ככה, אלא צריך להכין את השולחן בעוד יום. אבל הסיבה היא בגלל התינוקות שלא ישנו, זו הסיבה. כלומר, כדי שחוזרים מבית הכנסת להתחיל מיד. ופה יש בעיה. מהי הבעיה? תשימו לב לשון השולחן ערוך, מפני שמצווה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו. האם זה אומר שהתינוקות צריכים להישאר עד השולחן עורך? כלומר, איפה אנחנו רוצים את התינוקות? באיזה קטע של ליל הסדר? לכאורה המגיד. אז המגיד הוא לפני השולחן עורך. האם אנחנו רוצים, וזה חשוב, השולחן עורך הזה בעצם מלמד אותנו, אם נבין אותו נכון, עד מתי אנחנו מעוניינים שהילדים יישארו בליל הסדר? מה? עד שולחן עורך? כך משמע, אבל זה לא מובן. זה לא כל כך מובן. כי לכאורה, ברגע שאמרו את ההגדה ואכלו מרור מצה, יצאנו ידי חוות חינוך. זאת אומרת, מה, אתה צריך לחנך את הילדים לאכול גם את הסעודה המורחבת של ליל הסדר? לכאורה, אתה צריך מחנך אותם לומר את ההגדה. לאכול...
איזה גילים תינוקות?
לא, זה ברור שמדובר על תינוק שהגיע לחינוך, זה ברור. תינוק שהגיע לחינוך, צריך לזכור פה את ההלכות, יש, אבל זה הלכות כלליות, יש הבדל במצוות עשה לבין מצוות לא תעשה. לגבי מצוות לא תעשה, כבר מגיל שלוש צריכים לדאוג שהילדים לא יעברו עבירות. כבר מגיל שלוש. ולגבי מצוות עשה, מחנכים כל תינוק לפי דעתו, אבל יש איזו מגבלה כללית. המגבלה הכללית צריך שידע שיש ריבונו של עולם, שתהיה לו דעת לדעת שיש הקדוש ברוך הוא בשמיים. וזה מתחיל, הדעת הזאת מתחילה, לא, שש זה הילדים של, לא, אצל הילדים של האחרים בגיל שש, זה הילדים שלך בגיל חמש, כי הילדים שלך מפותחים במיוחד, ולכן זה קצת יותר מוקדם. האחרים שהם סטנדרטים, זה בגיל שש. כך כל אחד אומר על ה... לא, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, כבר חמש, כבר שיט. הגמרא אומרת, בין חמש, בין שש. זאת אומרת, אם הוא חכם וחריף בגיל חמש, אם הוא בינוני בגיל שש, אם הוא לא מפותח, אז כבר הגענו לגיל שבע. אז לכן, אני אומר תמיד שאם הילד שלך הכי מקסים והכי חכם והכי, תזכור שבגיל חמש הוא הגיע לחינוך. זאת אומרת, אם אתה כזה משבר, אתה שהוא ילד הכי מפותח, אז גיל חמש הוא מגיע לחינוך. אבל ילד בינוני, ילד בינוני זה בגיל שש. אז זה הגמרא אומרת, קטן היודע לברך, צריך לחנך אותו לברך, קטן שיודע שיש
אבינו... בגיל חמש...
לא הגיוני, מה?
חנכים אותו כבר בגיל הרבה לפני כן אפילו כבר...
נכון, היום בעצם, בגלל שיש גני ילדים מסודרים, הגמרא אומרת, נוסרת בבטרה, בדף כף א', ממתי צריכים להוליך את הילד לתלמוד תורה? בגיל חמש-שש, זה הגמרא, וילד ממוצע, בינוני, בגיל שש. אבל... יש עוד גמרא שאומרת שקטן שהגיע לגיל שלוש, אביו מלמד אותו תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מעבר לזה לא למדנו, אבל זה לכל העניין שבתרגלנו בתורתך. בגיל שלוש הוא כבר מתחיל לדבר שוטף יותר, אז זה חשוב. ביום הולדת שלוש צריך להגיד תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ללמוד ביחד עם, עם הילד.
זה להפור שם איסור גם?
לא, זה כדי לגדל, זה עניין סגולי, כדי לגדל אותו בתארה. נכון שבמציאות של היום, כמה שיש גני ילדים, ברוך השם, וגני ילדים בדרך כלל כולם מרוצים בגן. אחר כך מתחילים לריב עם המורים, אבל בגן הילדים בדרך כלל מרוצים, קל להיות מרוצה בגן הילדים. אז הילדים מגיעים היום לגיל 4-5, כשהם כבר יודעים הרבה מאוד, במיוחד במסגרת חינוך תורנית, יודעים הרבה מאוד, אפילו במסגרת חינוך תורנית אלמנטרית, יודעים הרבה מאוד. אתה יודע, בן שלי, יש לי בן שהוא עוד לא בגן, זאת אומרת, הוא בן שנתיים ו10 חודשים. הוא למד במגילת אסתר. ויודע את מגילת אסתר, הוא... אבל בגן, הגננת של... זה לפני תרום חובה, גן פרטי, אשתו של יוסי נקש. היא הגננת. הוא אומר לי, אתמול בלילה, הוא אומר לי, בקטן ותרש רצו להרעיל את המלך חשברוש. אמרתי לו, מי? זרש? אמרתי לו, ביגטן וטרש. אמרתי לו, מה הם רצו לעשות לו? אז הוא אומר, הם רצו לשים לו רעל בקוס. זה פשוט הייתי עמום, זה ילד שנתיים ו10 חודשים. אז יכול להיות שהיום גיל חינוך מתקדם, זה מה שינון מאיר. אבל אנחנו חוזרים לעיקר הדין, שילד חריף בגיל 5, ילד פחות חריף בגיל 6. עכשיו,
זה אתה מפיד איתם הנושא של
בשר וחלב, בשר וחלב יש את עיקר הדין. בשר וחלב זה משהו אחר לגמרי, כי בשר וחלב זה לאו, זה לאו ולא עשה. ולאו עם עקרונית זה מגיל 3. אלא שכתוב שלצורכו של קטן, לצורך הקטן מותר, אם הקטן חייב את זה, מותר לתת לו איסור דרבנן לצורך הקטן. ולכן הרב עובדיה יוסף התיר לתת לקטנים אחרי גיל 3 בשר בחלב רצוי שעה הפסקה, ואם אי אפשר אז גם אחד אחרי השני. זה טוב בשביל האחרים. אנחנו גידלו אותנו חלקות 6 שעות מאז שעמדנו על דעתנו. יכול להיות שזה היה קל בגלל ש נאמר יהודי מרוקו כידוע לא, וגם נכון, גם טוניסה כידוע לא אוכלים חלב, מקסימום שותים איזה כוס חלב בבוקר. אם אתה מה?
לא אכלו חלב.
כן, לא אכלו חלב.
לא אוכלים.
אני, מה זה לא אוכלים?
חוץ מכמה משפחות בחומה.
אצלנו, היה חלב עיזים, נכון, זה מה שהיה. חלב עיזים, כן. כן. אז, אבל יהודי מרוקאי לא יכול לאכול חלב, כי זורם לו בשר בוורידים, והוא מערבב, זה בישול בשר בחלב. לא יכול, גם טוניסאים, נכון, אותו דבר, גם טוניסאים, ונדמה שבאלג'יריה זה המקום היחידי שאכלו חלב. יש להם, לידי אלג'יריה יש להם איזה מנהג מגונה של לאכול קוסקוס עם חלב, נדמה לי. משהו שלא יכול לעלות על דעתו של בן תרבות.
זה רק בעיה שלי, אומרים לי ואני מצמרר.
לא, יש כבר, הנושא הזה עשו מחקרים, יש משהו במטען, משהו בגן, הגן שמפרק את החלב אצל היהודי צפון אפריקה, הוא פגום. כן, זה נעשה, כי יש דורות שלא...
צריך להתן, יש לזים.
לא אצל כולם נפגם, אבל יש דורות שלא אכלו חלב. לכן, רגע רבותיי, אנחנו לא עברנו לעשות דיון בפולקלור, אנחנו מסבירים למה היה יותר קל פעם לשמור שש שעות לילדים קטנים, והיום זה יותר קשה, כי יש לנו בעיה עם הילדים, שהילדים שלנו לא רוצים לאכול בכלל בשר.
אני לא אוכל בשר בצהריים בישיבה, בגלל הקפה.
קורנפלקס, קורנפלקס, מעדנים, גלידות, פיצות ודברים כאלה. מכל זה איבטיל הנושא של הבשר, הילד בשר זה כבר לא אטרקטיבי כמו שהיה פעם. יש בעיה, אצלנו בבית אני אגיד לכם משהו, אצלנו הכלל הוא כזה שאחרי סעודה שנייה של שבת מחכים 6 שעות לאכול חלב, בין אם אכלת בשר ובין אם לא אכלת בשר, כי אחרת אף אחד לא יאכל בשר, בגלל שיש גלידה בסעודה שלישית, הולכת אדמה. 6 שעות מסיום הסעודה, לא פלוג רבנן. בין מי שאכל ובין מי שלא אכל. ואז כולם אוכלים את המועילים בטובם לאכול את האוף של, או הבשר של סעודה שנייה. טוב, אז זה, עמיקם, הכנסת אותו לנושא הזה של הבשר בחלב. נחזור לעניין, אנחנו לא עוסקים עם מצוות.
מותר? עד גיל 6, מה? מותר בכל מיני שעות?
אפילו עד גיל בר מצווה, אם הילד רוצה, זה מעצבן אותו, ש... שהוא לא אוכל חלב, מותר בהפסקה של שעה לתת לו חלב ובשר.
זה לא
כולה
יותר מדי?
זה כולה יותר מדי. זה לא מתאים למנטליות של יהודי ספרדי. יהודי ספרדי לא משחק עם הנושא הזה של בשר בחלב, ואנחנו מכירים יהודים מחללי שבת שמחכים 6 שעות. נכון? יש דבר כזה. נכון? יש דברים שנראים לך מוזרים, שהוא חכות 6 שעות בין עוף לחלב, זה גזרה לגזרה לגזרה לגזרה. למה? כי לאכול עוף בחלב זה בכלל דרבנן. לבשל עוף בחלב זה דרבנן. גזרה עטו בישול בשר בחלב. זה אחד. לאכול אותם בלי בישול ביחד זה כבר טרי דרבנן. לאכול עוף עם החלב ביחד, גזרה. שמה יבשל אותו בחלב, שמה יבשל בשר בחלב. ולחכות 6 שעות זה כבר תלת דרבנן. לחכות 6 שעות, שמה יאכל אותם ביחד, שמה יבשל אותם ביחד, שמה יבשל בשר בחלב. אז על זה הוא מחמיר. כן, וגם צריך לחנך, אז זה הוא מחמיר. אבל כי יש נקודה יסודית שיהודי, יש מושרש לנו בשורשים שהנושא של זהירות מאיסורי אכילה, שזה מטמא את הנפש.
לא אפשר להקל עם ככה גם לא למבוגר, אפשר להקל באוף. יש כאלה שהרבה מקלים באוף, חוד שעות, או רוב שעה, או חלק משעה.
הרב עובדיה יוסף מקל ב5 שעות באוף, אבל זה לא מנהג הספרדי. 6 שעות בלי להתחכם. ככה, אבל יש קהילות מסוימות, למשל יהודי טוניסיה, הם מחכים 3 שעות, מי שבית אבא, 3 שעות לבשר גם. אתה זוכר יוסי מהבית או משהו כזה? אבל כך מנהגים בתוניסיה, לחכות לשלוש שעות. מה?
אין לזה כמעט מקור.
לנושא של השלוש שעות.
השעה של ההולנדים, לא?
זה, יש לזה הרבה מקורות. יש לזה הרבה מקורות. אבל שלוש שעות אין לזה מקור. ויש גם כמה קהילות במרוקו שמחכים שלוש שעות.
כן. חמי, מחכה
שלוש. מאיזה עיר הוא?
מרקש, אני חושב.
כן. נכון. אזור של מרקש
מחכים.
רק לאוף. לא למקר. כן? מעניין.
ברב כולה יותר מדי. מתי אני בוחן עם הסרטון הזה? כשאני יודע שהילד לא יאכל לבשר בגלל השש שעות, זה היה מותר לתת לו. אני יודע שהוא...
זה בטח.
שהוא אוכל בצהריים בשר, הוא אומר, מה הבא, אני לא רוצה לאכול בשר, ואני יודע, או בערב,
כן.
זה נקרא אז, כן. בזה שם שאתה יכול לעשות את עצמך להתיר.
כן, או כשהוא מטפס על הקירות, ורוצה לאכול גוזי אחרי זה.
גדול, אין בן שבע.
רבותיי, אפשר לחזור פה ללכות פסח?
כן, מישהו אומר שאני רוצה
לימוד חשוב.
חשוב,
רק בגלל שאתה מביא את העוגיות אנחנו נרצים פה לשתוק כזה שאתה מסית את הנושא. רבותיי, אני חוזר לעניין במצוות עשה, זה מה שעמיקם עשית את תשומת ליבנו, ולמצוות לא תעשה. במצוות עשה זה אחרת, זה הולך לפי הדעת של הקטן, זה אחד, אבל זה לא מספיק הדעת של הקטן, לא מספיק הדעת של הקטן, אלא צריך גם שהוא יוכל לקיים את המצווה בפועל. למשל, יכול להיות שילד קטן בן 5 יש לו דעת, יש לו דעת שהוא מאמין בהשם, אבל הוא לא יכול לנענע את הלולב. לכן הגמרא אומרת במסכת סוכה דף ל"ו, קטן היודע לנענע אביו קונה לו לולב. זאת אומרת, צריך שיהיה מסוגל לבצע את זה. עכשיו, יכול להיות שילד קטן בן 5 עקרונית, יכול להיות שהוא חריף וחכם והוא מבין שיש אבינו שבשמיים, אבל הוא לא יכול לשנות בסוכה כי הוא ישן תמיד עם האמא שלו. אז הוא אומר, קטן שאינו צריך לאמו, אז מחנכים אותו לשנות בסוכה. וככה בעצם כל מצווה יש לה שני קריטריונים לחינוך. קריטריון אחד זה הדעת שלו, וקריטריון שני זה המסוגלות שלו לקיים את המצווה. לכן השנה חידשתי איזה חידוש שהוא לא שלי, מצאתי אותו באיזה פוסק, שלגבי קריאת מגילת אסתר, שמעתם מה אמרתי השנה, לגבי קראת מגילת אסתר, ואני חושב שזה עזר להרבה אנשים, שלא, א' אמרתי שיבואו, אבל ב' אני אמרתי שהם לא חייבים לשמוע את כל המגילה. כי ילד קטן שהוא בן 6, 7, 8, אפילו 9, אתה לא יכול להשאיר אותו מגילה שלמה בבית הכנסת.
אפשר, אבל הם ריטלים.
ולכן מצוות חינוך במצב הזה היא לבוא לשמוע משהו, להגיד לו מראש, תבוא תשמע מה שאתה יכול, אתה מרגיש שאתה אין לך סבלנות, תצא לחוץ בשקט. זה משתנה בכל מצווה ומצווה. לכאורה לפי הכללים הללו, אז היינו אומרים שבגבי ליל הסדר אנחנו צריכים, אנחנו בשיעור הכי מינימלי, כלומר מספיק שילד בן 6, ילד בינוני בן 6, יש לו דעת להודות ולהלל להשם, אז הוא יוכל קצת לקרוא את האגדה, כלומר לקרוא מה נשתנה, הוא לא יצטרך לקרוא, את כל האגדה, אבל קצת לקרוא את האגדה, ולאכול מצה, לאכול מרור, ונשחרר אותו. אבל להגיד לו להישאר גם לסעודה, זה לכאורה מיותר. זאת אומרת, ברגע שהוא אכל את הכזית מצה, לכאורה לא כל המגיד, לא כל המגיד, וגם לא חצי מהמגיד, הוא צריך לשאול שאלה, לקבל את התשובה, כלומר ללמוד את מתחילה עובדי עבוד עזרה היו אבותינו, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי, וזהו, הוא שמע את העיקר של האגדה, יכול ללכת לחזור למצב. אבל השכן ערוך אומר, מצווה למהר ולאכול בשביל התינוקות, שלא ישנו, מה הוא מתכוון למהר ולאכול? רבותיי, פה יש... אפשר
להבין שכבר להריץ גם את הקטעים עד
הרבה. גם זה שואל, האם כוונת השכן ערוך היא...
בשביל התינוקות, שהם יוכלו...
טוב, רבותיי, בואו
נסתכל.
יוני מעלה פה שאלה נוספת חשובה מאוד. מה כאן המצווה למהר ולאכול? האם הכוונה שגם צריך להזדרז במגיד כדי להגיע מהר למצב? בואו נראה את כל זה בשכן ערוך. אם כן אומר השכן ערוך, כדי לאכול מיד, משנה ברורה, סליחה, כדי לאכול מיד, לאו דווקא, מה כן לאו דווקא? הרי באמת אי אפשר לאכול מיד שתחשך. מדוע אי אפשר לאכול מיד שתחשך? כי צריך להתפלל קודם. הכוונה, כדי שאי אפשר להתחיל לסדר תכף שתחשך ולא ישתהה. כלומר, כן, בדיוק. בבית המדרש רוצה לומר שעוסק בלימודו, והוא הדין עניין תפילה צריך זרז עצמו לקרות קריאת שמע להתפלל לך תכף לביתו, שמצווה למהר ולאכול. בואו נשים לב רבותיי לדבר הזה. רוצה לומר לזרז לעשות הסדר כדי שלא ישנו התינוקות, כדי שלא כשידעו שלא ישתה הרבה עד האכילה, אם אלה ישאלו מה נשתנה ישיב להם ויקיים מה שכתוב הגעתי ממך ביום. אתם מבינים מה הוא אומר? שימו לב טוב, הוא משנה פה את הפשט של השכן ערוך. מצווה למהר ולאכול, עוד פעם תראו, רוצה לומר לזרז לעשות הסדר כדי שלא ישנו התינוקות, שידעו שלא ישתה הרבה עד האכילה, ומילא שלא משתנה ישיב להם כמה שטוב וגעת ממך ביום ההוא. אז מה צריכים התינוקות לעשות? לא לאכול. תבינים איך הוא מסביר את השכנוך? התינוק צריך לדעת שאתה ממהר לאכול, כשהוא ידע שאתה ממהר לאכול אז הוא יישאר איתך למגיד. ברור? זאת אומרת הפשט בשכנוך הוא לא מצווה למהר לאכול בשביל התינוקות, שהתינוקות יאכלו, ואז לפי זה
הוא אומר לאכול.
יש שולחן ערוך בעוד יום כדי לאכול מיד שתחשך. כלומר, כשהשולחן ערוך בעוד יום זה סימן שאנחנו הולכים לאכול מוקדם. אף אם בבית המדרש יקום, יש מצווה למהר לאכול בשביל שהתינוקות שידעו שאתה כבר מוכן לאכול, כי השולחן מוכן, אז הם לא ישנו, ואז הם יישארו למגיד, יישארו למה נשתנה ויענו. ברור? לא כתוב פה שהתינוקות צריכים להישאר לאוכל. אתם שמים לב? איך המשנה במפרש? עוד פעם נראה את סעיף קטן ג', מצווה למהר לאכול, רוצה לומר לזרז לעשות הסדר כדי שלא ישנו התינוקות. ולמה הם לא ישנו? כשידעו שלא ישתה הרבה עד האכילה. רגע שנייה, לא ישתה הרבה עד האכילה, זה לא הולכים לערוך את השולחן, השולחן כבר ערוך ועכשיו אין לנו הכנות נוספות והאוכל כבר קרוב, ואז מה? ממילא ישאלו מה נשתנה, כלומר הם לא ילכו לישון אלא הם יישארו לתחילתו של הסדר וישאלו מה נשתנה, כי מבחינתם האוכל קרוב, וישיב להם ויקיים השטוב הגעת למתך ביום או למור. אבל מה שכתוב פה זה שאחרי מה נשתנה, אחרי שהוא ישיב להם כבר יכולים ללכת. רגע רק שנייה, רק רגע, הוא לא מדבר על מצוות חינוך לפי זה, זה לא כמו שפרשתי מקודם, לא כמו שנראה מה שחנוך, הוא לא מדבר על מצוות חינוך, פה מדובר על המצוות דאורייתא. בליל הסדר יש לנו מצווה שונה מאשר בכל השנה. והגעת לביתך עם מצוות עשה, ובשביל זה צריך שיהיה שם בן. מה שרוצה השכן ערוך פה להרוויח, זה לא את הנושא של חינוך לאכילת מצה, וגם לא את הנושא של חינוך לשמיעת האגדה. הנושא הוא שהבן ישאל שאלה, ואתה תענה לו. ברגע שתענית לו את ההתחלה של ההגדה, יצאת ידי חובת מצוות עושה של והגעת לבינך. הוא לא מדבר על השאלה עכשיו אם הוא נשאר למצא או לא נשאר למצא. למה הוא לא מדבר? כי אם הילד עכשיו נרדם, אני לא יודע אם אתה חייב להעיר אותו לאכילת מצא. מה נעשה? הוא הלך לישון כבר. האם אתה חייב להעיר ילד מדין חינוך כשהוא כבר ישן, לכאורה או למכאן שלא? זאת אומרת, ודאי שאנחנו מעוניינים שהילד יישאר גם לאכילת מצה, רוצים שהוא יקיים את כל המצוות בדין חינוך, אבל זה לא הדגש של השכן ערוך. השכן ערוך אומר, אתה צריך לקיים בילד הזה והגעת לבינך, ולכן תערוך את השולחן, הוא ידע שהאוכל קרוב, כמה שאפשר כמובן, אתה לא ממהר במגיד, זה לא משתו פה, אתה לא ממהר במגיד.
מה זה הסדר הזה? לזרז לעשות הסדר. הסדר זה חלק גם מהמגיד.
לזרז לעשות הסדר, הכוונה לא להתכונן. לא לעשות תחנות, השולחן ערוך, זה הולך על משהו תוכנית. השולחן ערוך, אתה לא משתהה, אתה לא מתעסק בדברים צדדיים. השולחן ערוך, עכשיו אנחנו מתחילים את המגיד. הילד עכשיו בדריכות, כי עוד מעט יהיה אוכל. עוד מעט יהיה אוכל, לכל שלא אוכל הוא כבר לא יישב. כשהוא יראה, רק שנייה, שנייה, רק רגע, כשהוא יראה שהמגיד מתארך, הוא כבר לא יישב, אבל אתה רווחת את זה, שנשאר למגיד. הנושא של השולחן ערוך לפי זה הוא המגיד. מה עם שאר המצוות? זה דין חינוך, השולחן ערוך לא מדבר על זה. ונראה פשוט, לכאורה, שאם ילד נרדם בגלל האריכות של הסדר, אתה לא חייב להעיר אותו בשביל שיוכל את המצה, מה נעשה?
למה למהר ולאכול? שזה כתוב.
נכון.
שמצווה למהר...
צודק.
להגיד האגדה.
צודק.
אבל יש עוד ההתחלה, לאכול זה מה שעושה בכלל כל הסיפור.
צודק. בוא נקרא את השולחן אורך עוד פעם, לפי המשנה ברורה, איך היה צריך להיות כתוב. אתם איתי בסעיף א', יש שולחן אורך מבעוד יום. כדי לאכול מיד שתחשך, ואף אם בית המדרש יקום, מפני שמצווה למהר בשביל להתינוק, בלי המילה לאכול, כן? אם לא היה כתוב לאכול, זה היה בדיוק הפירוש של המשנה ברורה. תכין את השולחן בעוד יום, כדי שאתה תאכל, כי יש מצווה למהר, כדי שהתינוקות לא ישנו, אבל פה יש מילה אחת מיותרת, נכון? המשנה ברורה נדחק. ולמה המשנה ברורה נדחק? בגלל שהוא לא הבין מה קנה למהר ולאכול. אם התינוק ירדם, ירדם. אני לא צריך לרוץ כדי שהתינוק לא ירדם, ויצטרך להספיק לאכול את המצה מדין חינוך, ולכן המשנה ברורה קצת שינה פה את משמעות השולחן ערוך. בואו נראה את השער הציון. שער הציון עוד בית. מקור הידינה, הוא מברייתא דחוטפין המצה בשביל התינוקות. זו גמרא בפרק עשירי של פסחים. חוטפין המצה של התינוקות, יש לזה כמה פירושים. אחד הפירושים זה אפיקומן של האשכנזים. חוטפין המצה בשביל התינוקות, הכוונה...
מה זה אפיקומן של ספרדים?
הספרדים לא עושים אפיקומן עם הילדים, ולא מחנכים ילדים לגנוב, ואין דבר כזה לגנוב.
מה עושים במשנה הזאת?
לא, יש כמה פירושים. אין אפיקומן אצל הספרדים.
אצל חב"ד אין גניבה.
כן, גם מחב"ד. אין לא מחביאים, אין אפיקומן, זה אותו מתחת למפה. אין אפיקומן.
יש אפיקומן, רק לא מחביאים, לא?
אפיקומן, אין עוד מפליר לחפש אפיקומן, אבל אפיקומן זה החלק הגדול של המצה, שאתה מצניע אותו מתחת למפה, הוא צפון, ואתה מוציא אותו כשהגיע הזמן לאכול את האפיקומן. ואם הבעיה של הילדים פה בתלמודי תורה מחנכים אותם חינוך אשכנזי, אז הם באים אליך הביתה מהתלמוד תורה ואומרים רוצים אפיקומן, אז אני נותן להם משהו אחר, אני אומר להם תחביאו איזה מצה. אין אפיקומן, לציל בבית לא מחביאים אפיקומן. פעם בשנתיים כן, כשאני הולך להורים של אשתי פעם בשנתיים כן. אנחנו לא, זה לא, אבל האפיקומן לא מחביאים אותו. ואם אני יכול לחנך את הילדים, אמרתי, אני אומר להם, בכל מקרה אף פעם לא מקיימים. אתם עושים את האפיקומן, מבטיחים לכם ערים וגבעות, הדוד, אחד הדודים העשיר, מבטיח ערים וגבעות, לך תחפש אותו אחרי זה, עד שתמצא אותו, ונדנדים לו אחר כך כל השנה, אנחנו נקנה לכולם משהו. זה ותעזבו אותי עם האפיקומן. יש פירוש אחר של חוטפים מצה משביל התינוקות, כפירוש רש"י בחלק של דממהרין לאכול. זה חוטפים המצה, חוטפים הכוונה אוכלים אותה בחטף, ממהרים לאכול. והכוונה על כורח, כמו שכתבנו, די אפשר לומר דק, לא שיקצרו באגדה, דעת הוא הכוונה, אכילה הוא העיקר. לכן אם המשנה ברורה, אל תבין את השכן הוא חזה לא נכון, שצריכים להרביץ את האגדה מהר כדי שהתינוקות יספיקו לאכול את המצה והמרור. ירדם, ירדם, מה אפשר לעשות?
אני יכול כן לפשכח אם נוצא כן
לפשכח. רגע, רגע, רק שנייה. הכל כתוב, סבלנות, תן לו לדבר. וביבין שמואל הרשבץ, כתב בזה הלשון, ומהרים להכילם כדי שלא ישנו. מה זה? זה פירוש חדש, נשאים לב מה ההבדל?
שהם אוכלים.
רק הם אוכלים. אבל זה לא השכן ערוך. לא שאנחנו אוכלים. נותנים לתינוק בתחילת ליל הסדר אוכל כדי שיהיה לו כוח לשמוע את האגדה. והתינוקות קאי ופירוש זה עת השפיר תפי, ומכל מקום אין להאכילם הרבה, שעד הרבה תפי יש לחוש שישנו על ידי זה, כמו דבר רשמם בסוגיה עיין שם. הפירוש הזה יש לו גם מקור בגמרא, כיוון שהגמרא אומרת שמחלקים לילדים כלליות ואגוזים כדי שלא ישנו, ורב קוק זצ"ל מאיר שהמנהג הזה, הגמרא הזאת השתכחה. הגמרא אומרת שחלק מהשינויים שעושים, שלחלק לילדים כלליות ואגוזים, עוד בתחילת הסעודה, כדי כלליות ואגוזים, היום תחלק לילד שלך כלליות ואגוזים, אתה רק אתה אגוז בראש, היום זה כלליות ואגוזים.
אגוזי.
אגוזים, ככה, אין כלליות ואגוזים, אין כלליות ואגוזים, מה, הוא לא רוצה לפצח, מה מיוחד באגוז? או שתביא אגוזים מסוכרים, מכל מקום, משהו ש... אני שנה אחת עשיתי, ואני מאז משתדל לעשות את זה, אני קניתי, יש כאלה גלידוניות, אתם יודעים מה זה? זאת אומרת, גלידות כאלה, קטנות כאלה, של, אבל יש פרווה. הרי תמיד יש פרווה, ואני מחלק בתחילת, יש זה של ריו, לא משנה, אני קניתי שטראוס, מה זה חשוב? אז, אבל שיהיה מאדרין, אבל בדרך כלל הפרווה הוא תמיד מאדרין, כי אין בעיות של חייב ישראל. אז אני קונה דבר כזה, ומחלק את זה לילדים בתחילת, בתחילת ליל הסדר.
איזה גיל?
אז פה משמע בכל הגילים. כמובן, פה משמע שזה כל הילדים שלפני גיל בר מצווה, מדוע? כי אתה רוצה שהם לא ישנו. לא, אחרי הקידוש מדובר.
לא, אבל מסתברים בקפס. קפס אומר להם, אסוף פחות מכזית.
אתה לא חנך אותם לאכול אסוף.
מכזית וכל השטויות האלה.
לא, אבל לפי הפירוש הזה, מה שאומר פה הרשב"ץ, זה אחד הראשונים, שעדיף שהילד יאכל, כמובן קצת ולא הרבה, אבל יאכל, כדי שיחזיק מעמד. ולפי זה כתוב הפוך, אנחנו רוצים להאריך בהגדה.
אנחנו עושים אצלנו משהו דומה, אנחנו עושים ארוחה אחרי הארוחה הראשונה, אחרי הקידוש.
מה, גם המבוגרים?
גם המבוגרים, כולם אוכלים. אחרי זה, את ההגדה הזאת.
משהו
לא קשור לשולחן עורך, בלי מצות, מרק, תפוח אדמה, עצים.
מעניין, פעם ראשונה שומע על דבר כזה מוזר.
לא, הם קוראים ליהדות, מה אתם, ג'רבי, מה זה? הם קוראים ליהדות, כמו חב"ד, כאן קרובה להם, מה זה?
רבותיי, שני פירושים. רבותיי, כל פעם, אתה יודע מה קורה לכם? כל פעם שאנחנו מגיעים פה לאיזה מאכל, אתם חותכים. צריך...
כיתה טיפולית, כיתה
טיפולית. יש פה, אני מזכיר לכם, יש מדע, יש שני מדעים שהיהדות לא מכירה בהם. הגסטרונומיה והקולינריה. אנחנו לא מכירים במדעים האלה, זה לא מדע בשבילנו. אצלנו זה, היהודים פשוט אוכלים, אתה צריך לאכול, אתה אוכל, אבל אין גסטרונומיה ולא קולינריה. אם תהיו ילדים טובים, אנחנו נגיע לזה. רבותיי, בואו נראה את זה שתהיו אומרים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם כל החיים עשיתם ליל הסדר. יש פה כמה מבוגרים מני, כמה צעירים מני, אני חושב שאני פה באמצע בגילאים. אבל אז הרבה שנים אתם עושים ליל הסדר. את הנושא הזה עם הילדים, הייתם בטוחים שזה כתוב באיזה אלון של שבת, שאיזה אחד מדריך בני עקיבא נותן לך עצות איך להחזיק את הילדים. יש שולחן ערוך על הנושא הזה. ויש לנו פה בעצם שתי שיטות, הן לא חולקות ביניהן. שיטה ראשונה אומרת, אתה עורך את השולחן, אתה נותן בבית אווירה שאנחנו לא מעריכים מעבר לנדרש. הילד ער, אתה מגיע איתו לתחילה של המגיד, הוא שואל, אתה עונה, עכשיו אתה הולך לפי בנחת, הולך בנחת, ירדם ירדם. אבל בעצם המטרה העיקרית שלך עם התינוקות, זה לא להגיע למצא. לא שם יכול מצא.
לא רק ירדם. זאת אומרת שרוצה לאכול, אבל זה לא רק אלעד של ירדם.
בסדר. על זה השכן אנחנו לא דיבר לפי הפירוש הזה. פירוש שני, אתה נותן לו לאכול קצת ולא הרבה, כדי להחזיק אותו כמה שיותר. כמה שיותר, זה פירוש שני. עכשיו פירוש שלישי. ואפשר עוד לומר בכוונת המחבר. אז הוא אומר, פירוש אפשרי. דשפיר יש למהר ולהגיע לידי מוציא מצה, כדי שישאלו התינוקות למה אוכלים מצה, כשהם מסובים דווקא, ולמה אוכלים מרור. ועניין הטיבול בחרוסת, אף אגב לסדר אגדה תקנו מה נשתנה בתחילת האגדה, אין בכך כלום. דיקר השאלה והתמיה של התינוק ובשעה שהוא המעשה בנם צריך להיות. שימו לב לפירוש החדש, אני קורא את השולחן ערוך לפי הפירוש השלישי של השער הציון. יהיה שולחן ערוך בעוד יום כדי לאכול, לאכול מה? לא את הסעודה. לא את הסעודה. לאכול מצה, מרור וכורך. לאכול מיד שתחשך, כמה שתר מהר. ואף אם בית המדרש יקום, מפני שמצווה למהר ולאכול, מה לאכול? את המצה מרור, לא בשביל מצוות חינוך, אלא בשביל התינוקות שלא ישנו וישאלו למה אוכלים מצה.
זה חינוך.
מה? לא, זה מצוות עשה של והגעת לבנך בליל הסדר. אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך. זאת אומרת, בעצם תשימו לב, המשנה ברורה מתלבט פה, המשנה ברורה מתלבט פה בשאלה, מצוות עשה של והגעת לבנך, מה היא כוללת? האם היא כוללת רק את השאלה ואת התשובה? וזה הפירוש שהוא כותב למעלה במשנה ברורה, וזאת הכרעת ההלכה. המצוות עושה שהגעת למנחה כוללת, שהילד שואל את מה, אם הילד שואל את מה השתנה, זה נושא, דיברנו, אני מדבר על זה כל שנה, שמנהג הספרדים, הקדמון, שהילד לא שואל מה משתנה. נכון? מה?
תשתבש
לו. גם בגלל. עד כמה אנחנו סובלים מהגננת הזאת, אפשר, אין מה נשתנה. אצל הספרדים, אצל הספרדים אין מה נשתנה, ו... זה לא טוב שרים את זה, בגלל שרים את זה בנוסח האשכנזי, והנוסח הספרדי הוא
אחר. תראה, ילד שם, אחר כך כולם אומרים ביחד, מה נשתנה?
רבותיי, מנהג הספרדים הוא, כמו שכתוב ברב סעדיה גאון, וברמב"ם, וגם בשולחן ערוך. שאנחנו עושים את העוקרים את השולחן, זאת אומרת עושים בבהילו, כל עדה והמנהגים שלה, או עושים בבהילו, או מה שעושים בטוניס אתמול, מה?
מסתובבים בין הבתים.
כן, אז או זה או זה, אתמול היינו עבדים, אנחנו מכורים, זה מנהג מרוקו ואלג'יריה גם עושים. כל השינויים הללו זה עקירת השולחן. כל השינויים הללו זה כדי לעורר את הילד לשאול, ואז צריך להתפתח דיון של שאלות, מה נשתנה? זה המבוגר שואל, ואחר כך תשובות לכולם, גם לילדים גם למבוגרים. זהו מנהג הספרדי, כמו שערכתי בדבר הזה להוכיח בחידושי, ערכתי בדבר הזה בעריכות מכמה מקורות, עוד מזמן הגאונים ככה היה. עכשיו יש עוד בעיה, מה נשתנה של הגננת, הוא הסדר האשכנזי שתמהו עליו, תמהו עליו, כי זה, אתה מתחיל ככה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, אחר כך אתה אומר שער ירקות מרור, אחר כך אין לנו מטבלין, אבל הטיבול היה לפני המצה, מה הסדר? לא כך כתוב בהגדה, בנוסחות הספרדיות אז מתחיל שבכל הלילות אין לנו מטבלין אפילו פעם אחת, אחר כך חמץ ומצה, אחר כך מרור, ואחר כך מסובים. כי באמת זה הסדר, אתה מתחיל מהטיבול של הכרפס, מצה, מרור, שולחן עורך. אבל אצל הסדר האשכנזי זה הולך מצה, מרור, כרפס, שולחן עורך.
יש עוד בעיה שכל הגדות שמוצאים זה עד אשכנזי. אני לא אומר תורי את הגדה הספרדית
נכון, הרב עובדיה יוציא אגדות בזמן האחרון, אבל אני ממליץ לך לקחת אגדה מסידור ליבורנו הישן, יש שם את הפירוש של הרב אבודרהם, וזה היה מנהג של הספרדים תמיד, יש תחת האגדות הללו, אמנם כתב לא אחי, אבל למטה יש פירוש, ועם נוסח מדויק אתה אומר את האגדה משם. שתי בעיות יש, ליל הסדר מתחיל בשיבוש, הספרדים משבשים אותו. א', הם שרים בעצם מה נשתנה, סליחה, נותנים לילד לשיר מה נשתנה, והם לא שרים מה נשתנה. עכשיו חב"ד, נתתי על זה שנה שעברה בשבת הגדול בחב"ד דרוש, הם נפלו מהכיסא, ואחר כך באו אליי השלוחים פה, אמרו לי ששיניתי להם את חג הפסח. למה? כי בחב"ד יש מנהג שכל אחד מבני הבית אומר מה נשתנה. מתחילים כל אחד לחוד, מתחילים בקטן וגומרים בגדול, והסברתי להם את הדבר הזה, כי ברמב"ם מפורש שגם גדול צריך לשאול שאלה, ולכן זה יש עדות של בחב"ד, יש עדות של אדמו"ר מוהר"ש, הוא זה שהתחיל עם זה שכל אחד שואל את השאלות, והם לא ידעו למה. אז הראיתי להם את המקורות של הדבר הזה, שיש בעצם מחלוקת בין הרמב"ם לרמ"א, שהרמ"א אומר שרק הקטן שואל, לא הרמ"א של היום, מערי, לא משנה, הרמ"א מביא ראשונים, שהרמ"א אומר שרק הקטן שואל, והרמב"ם אומר שגם הגדול שואל, ויש שיטת ביניים של תוספות שאומרים שהקטן שואל ומוציא את החובה את הגדול.
אבל הגדול שואל את עצמו גם הוא לא...
לא, לכאורה בגמרא כתוב רק אם אין קטן. לא, אבל אם יש קטן, משמע שלא. אבל הרמב"ם אומר לא כך. הרמב"ם אומר שגם אם יש קטן, הגדול צריך לשאול, ואז שאלה איך מסבירים את הדבר הזה לפי הרמב"ם. אז יש פה שתי בעיות. זו אפשרות. זו אפשרות. גם כן. מה? זו אפשרות. אבל המנהג של הספרדים הוא שהקטנים שואלים, ש קטנים לא יכולים לשאול מה נשתנה, הוא לא מבין מה הוא אומר בכלל. אתה אומר לו מה, אתה אומר לו מה נשתנה, הוא לא, אצלו זה לא שאלה, זה שיר, הרסתם את כל הסדר. מה הוא מבין בכלל שהוא שואל שאלה מה נשתנה? הוא מבין שעכשיו התור שלו הגיע לתת הופעה, שואו, הקטן עכשיו שר את מה נשתנה, הוא מבין שהוא שואל שאלה.
אתה צריך לחנך אותו לפני,
זאת הנקודה.
אתה מחנך לו בתחילת ארוחה, נותן לו את החטיף הזה,
בדיוק, זה מה שאני אומר, זה מנהג הספרדים. זה מנהג הספרדים, הקטן צריך להתעורר לשאלות, הוא צריך להיות...
אבל בינינו הרב, מה שהכי מהיר את הקטן, זה שעודים את הקשורות, שהוא חכה לשיר את הפסוק.
גם זה, בתנאי, שתשב איתו לפני ליל הסדר, ותגיד לו, אתה שר מה נשתנה, לא בגלל שפעם בשנה אתה כוכב הערב, וכולם מוכרים כאן, אומרים, איזה ילד חכם, רק בן שלוש, הוא יודע את כל מה נשתנה, ולא רק את הבית הראשון. אז זאת לא הנקודה, הנקודה היא שהילד צריך להיות שואל, ואתה עונה. אז מה שיוסי אומר, זה שיש יותר עניין בצד הספונטני. את הצד הספונטני הוא הדבר הוא, יש פה שאלות, אחר כך אנחנו נראים לילדים, תדעו לכם, לא שאלתם, אז תשימו לב, אנחנו עכשיו שואלים את השאלות.
אבל הם כבר עושים איתם את כל החלות בגן, מסבירים להם, שהם מגיעים, הם בכלל כלום, הם מגיעים הכל, אז
אני גם מגיע למטה שה...
אז איך יוצאים והגעת לביתך?
הם כבר עזבו להם בגן את כל
דברים. אתה צריך לעשות...
בסדר, אתה עושה שינוי.
לא, הגדר אולי שלה, הגעת לביתך משתנה.
אני עכשיו לא מגיע למטה שהבן שלי שואל אותי.
עשה איזה שינוי.
הוא צודק עמיקם, אם הילד... הוא צודק, אם הילד יודע מה שקורה, אז אתה צריך לומר לו, אומנם למדת בגן, אבל תדע לך שיש עוד הרבה מה ללמוד, ואנחנו הערב עוד נחדש כמה דברים לגבי יציאת מצרים ולגבי החירות. רגע, כל זה הגעתי דרך השאלה, מה הגדר של מצוות והגעת לבינך? כמה צריך? לפי מה שכתוב במשנה ברורה,
על מה משתנה?
והתשובה, שאלה וההתחלה של התשובה, יש הרי שתי תשובות שם. עבדים היינו לפרעה במצרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה בעצם הקטע הראשון של ההגדה. אבל המשנה ברורה בשער הציון מסתפק, אומר שאפשר לומר שצריך להביא את הילד עד אכילת המצה והמרור, ואז במצה זו על שום מה, מרור זה על שום מה, זה גם שאלה, ושישמע את השאלה ואת התשובה ולפרש לו. זה קשור להלכה אחרת. מה ההלכה אחרת? מה הדין חיילים, מהו הקטע המהותי של ההגדה שהם צריכים לומר? נדבר על זה בהזדמנות אחרת, כי דנו בזה הרבה בהלכה, לא לגבי חיילים, כי לא בפעם חיילים, אבל דנו לגבי המבשלת. זאת אומרת, האישה שעומדת על גבי האנשים להכיל אותם, כמה היא צריכה לאכול, לומר לשמוע בליל הסדר. עד כאן הלכה ראשונה. הלכה, מה?
זה
המשנה ברורה בעצמו. הלכה שנייה, אני רק פותח את הדיון. מה?
למה זה לא אותו הלכה?
במשנה ברורה, בדרך כלל השער הציון זה רק מקורות. זה רק המקורות. במשנה ברורה כותב את ההלכה, השער הציון כותב לך את המקור של הדברים. אבל, כאשר יש לו איזה משהו מחודש, שנראה לו שזה לא עיקר הדין, אבל הוא רוצה לעורר את לב המעיין, הוא כותב אותו בשער הציון, וזאת הדוגמה שבשער הציון בעצם פירש בשכן ערוך, אבל יותר, זה פירוש יותר פשוט בשכונות, נכון? למהר לאכול של התינוקות של השוק, כדי שהתינוקות עצמם יאכלו וישאלו. ורבותיי, עצה יעוצה שתדעו לכם, אם אתם רוצים עצה יעוצה, אם הילדים קשה להם, אתם מתחילים איתם את האגדה, משחררים אותם, אם קשה להם. הילדים ג'רבאים אף פעם לא קשה להם. מה? לעולם לא יושבים כמו זקופים, מתוח יושב בליל הסדר, ויכול לשבת שעות. אבל, וגם, אגב, גם אני... וגם אתה, כל אחד שיש לו אבא מרוקאי, אבל אמיתי, הוא יושב בליל הסדר מאז שמושיבים אותו, ועד שהוא מקבל הוראה מפורשת ללכת, שזה אחרי שיר השירים, כשאומרים את העיר רצון שאחרי שיר השירים, אז הוא מסתכל על אבא שלו, ואבא שלו עושה לו ככה תנועה בלתי מורגשת כזה, כן, ואז הוא מבין שהוא אולי אפשר שהוא יכול לקום. זה הדור הקודם שלצערנו, אנחנו היום, הילדים שלנו נותנים לנו אישור לקום. אנחנו בכלל בעידן אחר, הידרדרנו. אני מתגעגע לזמנים האלה. אני לא צוחק, אנחנו מתגעגעים לאבות, לא שלא היה מה לתקן, אבל הייתה משמעת, היה אצלי, אני זוכר שהיה לי אסור לקום מהשולחן. מדי פעם נזכר בזה שאני מוצא את עצמי לבד בשולחן עם אשתי, וכל הילדים הלכו לקרוא את העלונים של שבת והם זה הסעודה, אני אומר לה מהר לשולחן. טוב, כולם באים לשולחן, אחרי שתי דקות הם שוב פעם לא נמצאים, אומר להם מהר לשולחן, אמרתי לכם פעם אחרונה, הם באים, ואחרי שתי דקות שוב פעם אני לבד עם אשתי, מה נעשה, הם הגיעו עם כמות אלונים, צריכים לעשות לסיים את זה. אתה מה, די, אכלנו, שרנו, מה אתה לדבר עם אמא בזה? הם אומרים את זה ככה. הם מגמים, ועכשיו, זה לא ילדים מורדים, הם לא מורדים, הם ילדים טובים, הילדים שלי ילדים טובים, נכון ינון? ילדים טובים, לא אין להם קוצים, הם ילדים טובים, הם חזרו לשולחן, אבל האלון נמצא שם, הם ישו, נטשו, הפתרון זה לחזור לו את האבא הפטריארכלי, שיש לו... שוט, יש לו רצועה בידו והוא לא משתמש, הוא השתמש איזה פעם אחת בלבד ולא שכחו את הדבר הזה בבית, וזה מועיל לדורות עולם. טוב, זה היה פעם רבותיי, אבל היום הילדים שלנו הם לא כמו פעם, כיוון שבכלל 30% מאובחנים בתור ADHD, 20% מאובחנים בתור ADD, 15% שלהם בעיות קשב וריכוז, ול 35% הנותרים יש בעיות של אלימות במשפחה. אז כל הילדים יש להם יש להם בעיות. אני אומר לכם עכשיו עצה טובה רבותיי, עצה טובה היא כזאת, אם נראה לכם שהילד קשה לו להישאר בכל הסדר, אתם לומדים מהמשנה ברורה ושער הציון הזה את העיקרון, והעיקרון הוא נמצא בחלק של השאלה והתשובה, אתה משחרר אותו, מחזיר אותו לקטע שאנחנו אומרים מרור זה, מצה זו, מרור זה, פסח, על שומה, דיינו ממש סמוך לפני השולחן עורך, מחזיר אותו כדי ללמוד איתו את הטעמים של, ה, של, ה, של המצווה, וכל זה נהדר.
בין המשנבור של האשכנזי, שכבר בדורות הקודמים כבר ילדים כבר שולחן עורך, אתה רואה, עד האוכל, אלה נשאר.
יכול להיות. רבותיי, פה בשולחן עורך יש הלכה נוספת, היא מאוד 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 חשובה לתנאי צבא. ממתי אפשר לעשות קידוש, מאיזו שעה, האם צריך לחכות ללילה, זה דורש הרבה הרבה מחשבה. ואני עד היום ידעתי שזה קשור רק לצבא, כי יוצאים פעילות מבצעית, אני אפשר להקדים את ליל הסדר. אבל שנה שעברה שאלו אותי, זה שאלה שזה הדהים אותי, היה שעון קיץ, נסו למשפחה, עשו באיזשהו מקום קטן, אכסניה קטנה, משפחה לקחה את כל האכסניה, אני יודע, איזה 70-80 איש, והם החליטו שהם מתפללים מוקדם בליל הסדר, כי הם רוצים לגמור מוקדם, מתפללים מוקדם, ואז אחד שנה שעברה הפיע עליי כל המבול של השאלות, יש לו ערבית מוקדמת, האם אפשר ערבית מוקדמת בליל פסח, האם אפשר קידוש מוקדם, האם אפשר מרצה, מה אפשר, מה לא, ולתת לו את התשובות הכי מקלות, בגלל שאם לא נקל, הם בכל מקרה יעשו. אז מה, זאת אומרת, מדבר אחרי מהסקינן באשכנזים מהסוג הלייט, שהם שואלים רבנים מקילים. ולא צריך לשאול כי יש אחד מקל.
הם שואלים רק אם לכבד את הרב.
לא, לא, הם יודעים מראש את התשובה, כי ודאי יש אחד שמקל. הנושא שנוי מחלוקת, וידוע שמישהו מקל, עוד לא מצאנו אותו, אבל ברור שהוא קיים. אז למה עכשיו התחיל לעשות סקר בין כל הרבנים, אנחנו כבר יודעים מראש שהוא קיים. אז זה רבותיי נימד שבוע הבא לגבי כמה אפשר להקדים. ברוכים תהיו.
קסר אחד, קסר אחד.